אני טל חמרה ססון, תזונאית קלינית, מטפלת רגשית ומייסדת תזונה קשובה. וזה הפודקאסט קשובה, שבו נשוחח על איך להיות מחוברת יותר לעצמך, ברמה הרגשית והתזונתית. ומפרק לפרק אני אחשוף בפנייך איך הקשבה עצמית היא הכלי הגבוה ביותר להצלחה, לאושר, לשמחה ולהגשמה. נדבר על תזונה קשובה, על אכילה רגשית, על דימוי גוף וגם על נושאים מעולמות אחרים. ועכשיו לפרק. היי, ברוכה הבאה לפרק נוסף. איזה כיף שאת כאן. היום אנחנו הולכות לדבר על תודעת שפע ותודעת מחסור מול אוכל. ואם את רגילה לשמוע את המקום הזה של תודעת שפע, שזה דבר שככה יותר ויותר ויותר אנחנו מקשיבות או רואות אותו או שומעות אותו בחיים שלנו, אז היום אנחנו הולכות לדבר על המקום הזה בהקשר לאוכל, וכמה הוא חשוב. אחד מהדברים שעוזרים לאנשים שאני מלווה, שאנחנו מלוות בתוך תזונה קשובה, לעשות שינויים, להצליח לעשות באמת את הטרנספורמציה הזאת, ממקום של אכילה רגשית והתקפי האכילה, למקום שהאכילה מוזנת, למקום שהמשקל מוזן, למקום שהן יורדות במשקל, כל הדבר הזה קורה בעזרת היכולת שלי לייצר לעצמי תודעת שפע מול אוכל ומול הגוף שלי. והחלטתי להביא לכן את המקום הזה, את ההבנה הזאת, כדי להציע לכן להתבונן על הדברים בצורה שהיא אחרת לגמרי, ויכולת לאמץ את זה מהחיים שלכן, אולי אתם מתעסקות בתודעת שפע ביום יום, וגם אם לא, לבוא ולהבין כמה זה כל כך משמעותי. כיף שאנחנו כאן, ואני מרגישה באמת גם זכות להקליט לכם את הפרקים האלה בימים הלא מובנים אליהם בכלל, והלוואי, הלוואי, הלוואי שכבר אתם תקשיבו לפרק הזה, כשכל החטופים יחזרו ושרק דברים טובים יקרו בתוך המדינה שלנו. אז אני רוצה רגע להזכיר לך משהו. כשאני מרגישה שאין לי, כשאני מרגישה שאני בחוויה שאין לי, שאני לא מספיק טובה, שאני לא מספיק יפה, שאני לא מספיק מוכשרת, שאין לי מספיק כסף, אני כל הזמן אראה את העין הזה בתוך החיים שלי. אני כל הזמן אראה את ההשקפה, את השקפת עולמי בעצם, אני אראה אותה בחיים שלי. עכשיו, המקום הזה הוא לא שייך רק זה לא מקום איפי, וזה לא מקום רוחני, אלא זה מקום אמיתי. כשאני מרגישה, למשל, שאין גברים טובים יותר בעולם הזה, או אין גברים טובים יותר בגילי, או עבורי, אוקיי? אז אני אפגוש הרבה פעמים הוכחות של המציאות שאין גברים יותר טובים. למה? כי אני בעצם מלבישה משקפיים מסוימות שאיתם אני הולכת לעולם. ואז אני מסתכלת במשקפיים מסוימות שמבליטות לי עם זכוכית מגדלת לגברים מסוימים בחיים שלי, ומהצד השני אני גם עם משקפיים שהם, אם יש זום אין, אז אני בזום אאוט, זאת אומרת מהמקום שאני לא רואה הכוונה, ואז אני לא רואה הזדמנויות אחרות שנמצאות סביבי, בין אם זה הזדמנויות פרקטיות אולי לגברים שיכול להיות שהם רלוונטיים עבורי, או יכול להיות אפילו הוכחות לזה שהנה כן יש כל מיני הזדמנויות, או כל מיני במציאות מסוימת אפילו של מישהי אחרת, למשל שהנה כן יש גברים שהם אופציה, או כן זוגיות כמו שאני רוצה, זאת אומרת, כשאני בחוויה שאין, אני כל הזמן נראה את ההוכחות של האין. כשאני בחוויה למשל שאני שמנה ולא מגיע לי, או שאני מכוערת וכולם רואים את זה, או שאני השמנתי וכולם רואים את זה, בסדר, אני בכוונה מדברת ככה הכי דוגרי בשפות שאתן מדברות איתי, אז אני אראה, אני ארגיש את זה, אני אלך למקום שאני לא מכירה, או למקום שאני מכירה, או אני אלך לאימא שלי, או אני אלך לחברים, ואני ארגיש שכל הזמן מה שהם רואים זה, הם מסתכלים לי על הבטן. עכשיו, יכול להיות אפרופו, שיש אנשים שבאמת מסתכלים לי על הבטן, ויכול להיות שבאמת יש אנשים שזה מה שהם בוחנים. חד משמעית, אני לא אומרת שזה לא קיים בעולמי, כאילו, קיים בעולמנו הכל. אבל כנראה שלא רק זה קיים בעולמי, ואם אני מתהלכת בתחושה נורא גדולה שאין, שמשהו חסר בתוך החיים שלי, שמשהו לא טוב, שאני תפוקה, אז אני אפגוש את ההוכחות האלה כל הזמן, ומה אני לא אפגוש? כי יכול להיות שבאמת ההוכחות האלה קיימות, וכמו שיש אנשים נוראים וכדומה, נכון, דברים האלה קיימים, אבל הבעיה של הדבר הזה, שאני גם לא פוגשת אחרת. אני לא פוגשת הזדמנות לחוות דברים אחרים. אני פחות רואה את זה, כי אני כל הזמן בעצם מתכתבת עם אותה אמונה הזאת שאין, וזה נכון לגבי גברים, וזה יכול להיות לגבי הזדמנויות, וזה יכול להיות הזדמנויות ברמה העסקית, ברמה החברית, מערכות יחסים, לימודים, ואני אגיד עוד מילה על זה רגע, כי בעצם זה מתקשר לכל התודעת שפע ותודעת חוסר שאני רוצה להביא לכם, שאם אני גדלתי, זה כמובן קשור לאמונות שלנו ולזהות שלי ולמה שגדלתי בתוכו, בתוך המשפחה, או מה שגדלתי אליו מתוך דברים סביבתיים. ואם נגיד גדלתי במשפחה שכל הזמן קידשה אוכל או אי אכילה, אז אני אפגוש את זה בחיים שלי הרבה יותר, כי כנראה נוצקה לי איזושהי הבנה וזהות מסוימת מול המקום הזה. ואם גדלתי בתוך הורים עם זוגיות שהייתה ממש ממש לא חברית וכל הזמן כזה מתנכלת וכדומה, רוב הסיכויים שאני אגדל להיות בן אדם שמאמין, לפחות בגילאים בהתחלה שלי, בגילאים שככה אנחנו מתעצבים יותר, 16, 17 וכדומה, ואולי גם זה ילווה אותי לשנות ה-20, שאני אאמין שככה זוגיות תהיה. זאת אומרת, כל שאני אמשוך לעצמי את אותה זוגיות, או שאני אראה כל מיני הוכחות לזה שזה מה שמגיע לי, למרות שאולי אני לגמרי יודעת שאני רוצה אחרת. ולכן, שאני מצליחה לעשות את השינוי אמונות האלו, ואני מבינה שגם שם אני צריכה לעשות שינוי ממש אמונות בתוכי, אז שם הקסם קורה. כי אני בעצם מתחילה לפגוש עוד ועוד ועוד דברים בחיים שלי. אני מתהלכת עם הרגשה שהיא הרגשה אחרת בתוך היום יום שני. וזה מה שאני מזמינה אותך שנעשה היום בהתמקדות מול האכילה שלך ומול הגוף שלך. כי כשאנחנו רוצות הרי לשנות את איך שאנחנו מרגישות לעצמנו, אנחנו לא רוצות רק לרד במשקל, זה אף פעם לא רק זה. אנחנו רוצות להרגיש טוב יותר. אנחנו רוצות את אותו דבר אולי חיצוני, אבל בתכלס אני מחפשת להרגיש טוב יותר. אני מחפשת להרגיש טוב יותר מול האכילה שלי, להיות כלילה יותר, להיות בריאה יותר מול החיים שלי. וכשאני אצליח להיות בחוויה הזאת של התודעת שפע מול אוכל ומול הגוף שלי, אני ארגיש אחרת בעולם, אני אתנהל אחרת אני לא רק אחשוב מחשבות אחרות, אני גם אפעל אחרת. וזה משהו שנורא חשוב. אנחנו נוטות להגיד שהמעשים שלנו הם ההתנהגות שלנו, איך שאני אוכלת. אבל אני אומרת, בוא ניקח צעד אחד לפני, ונבין שלחשיבה שלנו, החשיבה שלנו היא כבר המעשים שלנו. זאת אומרת, החשיבה של איך שאני פועלת, איך שאני חושבת על עצמי ועל העולם, מולידה לי את המעשים. גם חשיבה היא חלק מההרגלים שלנו. אם אני רגילה לראות נוטלה ולחשוב, וואי, איזה פרה אני לא אצליח להפסיק לאכול את זה, אז נכון שאולי זה עדיין לא פעולה ולא מתכתב לכדי זה שאני לא מפסיקה לאכול את הנוטלה, אבל כנראה שעוד כמה דקות זה יהפוך לפעולה הזאת. זאת אומרת, יש לי פה הרגל מחשבתי. אז נכון שזה עדיין לא בעולם המציאותי. עשיתי את זה, אבל אין ספק שהחשיבה הזאת היא מולידה לי בסופו של דבר את המעשה, ולכן חשוב מאוד 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 להיות עירות למה אנחנו מרגישות ולמה אנחנו חושבות, כי זה מוליד לנו בסופו של דבר את החיים שאנחנו רוצות, וגם את הדברים שאנחנו לא רוצות כשאנחנו חושבות על זה לעתים תחופות. ותכף אתם תבינו ככה, דיברתי קצת גבוה, ועכשיו אני הולכת להוריד לכם את זה לקרקע. אז מה זה בעצם תודעת מחסור מול אוכל? תודעת מחסור מול אוכל מאופיינת בצורה הכי פשוטה בעולם, בתחושה הזאת שאני בעצם מוגבלת. שאני מוגבלת מול האכילה שלי, שאני צריכה להגביל את עצמי. היא נולדת כמובן לרוב מול דיאטות, דיאטות כי הן פשוט עושות את זה בצורה מדהימה. הן לוקחות או מגבילות אותי מבחינת השעות שאני יכולה לאכול, מבחינת מוצרי המזון שאני יכולה לאכול, מבחינת קלוריות, לפעמים עושות איזשהו מיקס בין הכל, ואז המקום הזה, בעצם אני בחוויה שאני מוגבלת. עכשיו בהתחלה, כשאנחנו מוגבלות, כשיש לנו, יש לנו משהו שאנחנו מאוד מאוד רוצות במימד הפיזי, אז לפעמים זה סבבה לנו, כאילו אנחנו, אין בעיה. זה כמו, אני אומרת, זה כמו הריצת מרתון לפסיכומטרי, או כמו התקופת מבחנים הראשונה או השנייה או השלישית, לפעמים פשוט תקופות מבחנים, כאילו משהו שהוא נורא ספציפי, ואני יודעת שאני צריכה עכשיו להקריב יחסית המון, אני מקריבה את הזמן שלי, אני מקריבה את האכילה שלי, אני מקריבה דברים שאני אוהבת, אני מקריבה יציאות, אבל יהיה לזה תוצר כאילו בסופו של דבר משהו שאני רוצה, וזה בסדר. אבל כשאנחנו מדברות על אוכל, אנחנו מדברות על שינוי שאמור להיות לכל החיים. זאת אומרת, אני תמיד יוכל, אני תמיד אומרת בעזרת השם שתמיד נוכל, כן? כי אוכל בסופו של דבר תיאבון זה דבר בריא, ואנחנו מקוות שעד יומנו האחרון יהיה לנו תיאבון ונרצה לאכול. ואם אני עכשיו עושה שינוי, אז אני לא בריצת מרתון. זאת אומרת, אני אצטרך לנצח לשמר את אותו שינוי שעשיתי ואותו אורח חיים. ולכן דיאטות בהתחלה הרבה פעמים, זה יכול להרגיש לי שטוב, יש לי מטרה ואני כל שבוע נשקלת, כל חודש, לא משנה, אני מודדת את עצמי בג'ינס, כל אחת והדרך שלה למדוד את הדברים, ואז זה סבבה לי. אבל בתכלס, הדיאטה מה שהיא עושה, היא מגבילה אותי. היא מייצרת את התחושה הראשונית שאני מוגבלת. יכול להיות שגם חוויתי את התחושות האלה מול אוכל כבר ברגעים לפני הדיאטות, עוד מהילדות שלי. יכול להיות שהרגשתי שבילדות שלי מגבילים אותי. מגבילים אותי כי אולי חשבו שאני צריכה לרד במשקל, או כי היה פחד, או גדלתי נגיד עם הורים שהיו שמנים, או היו שמנים בעברם, או היו כאילו או פחדו להיות שמנים, או היו שמנים שהם גידלו אותי, ונגיד, הם ממש פחדו שזה יועבר אצלי הלאה, אז הם הגבילו אותי מאוד, או שפשוט היה להם אישיוז עם אוכל, יכול להיות שלא היה כסף, או לא היה מספיק כסף, אז זה לא שאולי מתתי מרעב, יכול להיות גם זה האופציה לגמרי, אבל יכול להיות שלא הייתי בקצה הזה שלא יהיה מה לאכול, אבל הוגבלתי, כי ידעתי נגיד שכשקונים את המאפים, אז זה ממש מוגבל, או שהיו המון תווית של כסף על האוכל. זאת אומרת, ידעתי שאין יותר מדי כסף בבית, וצריך תמיד להתחשב מול האוכל, או אולי אפילו גדלתי עם אח שהוא אח גדול ממני, והוא תמיד כזה, לפעמים סיים את האוכל, או הרגשתי, אולי לא התחשבו בי מספיק בצרכים שלי. יש פה המון כך, אני יכולה להרחיב את זה בלי סוף, עם כל מיני דוגמאות שקופצות לי, אבל בשורה התחתונה, בעצם יש כל מיני סיבות לתודעת המחסור מול אוכל, זה יכול להיות מהמקומות של הבית שבו גדלתי, בין אם זה בפרקטיקה שהיה שם מחסור, בין אם זה כי רצו שאני אהיה מוגבלת, או זה המסרים שקיבלתי שאני צריכה להיות מוגבלת, בין אם זה דיאטות שעשיתי, יכול להיות כמובן שילוב של הכל, וזה יצר אצלי את התחושה שאני צריכה להיות מוגבלת מול אוכל, ובטח אם אני רוצה לרדת במשקל, אז הבנתי שמה שאני צריכה לעשות זה להגביל את עצמי מול אוכל. ואז נוצר פה איזשהו פרדוקס. כי מצד אחד, אני מבינה שאני בשביל לשמור על משקל מאוזן, או שאני אוכל לרדת במשקל, או לשמור על המשקל שלי, אני רוצה אולי לוותר על מזונות מסוימים. ומצד שני, הוויתור הזה מייצר תחושת חוסר מאוד מאוד קשה, ש היא דווקא בסופו של דבר מגבירה לי את הרצון הזה. זאת אומרת, היא מגבירה לי כל הזמן את הרצון לאוכל, כי היא כל הזמן שולחת אותי לעולם, אני קמה איתה בבוקר עם חוויה שאני בחוסר, עם חוויה שאני מוגבלת. ואיך אני יכולה לדעת שאני בחוויית מחסור? אני יכולה לשים לב לתחושות שלי ביום יום, אם אני כל הזמן חושבת על איך אני אגביל את עצמי, ומנסה אולי לחשב ולהנדס איך אני יכולה לדחות את הקפה, בעזרת הקפה של הבוקר, את האכילה, ואיך אני אתמודד בארוחה הבאה, ואיך אני אצליח להגביל את עצמי מלאכול את העוגה. ואם אני מצליחה, אם אני מנסה לחשב איך אני למשל נותנת לעיניים שלי לראות הרבה אוכל, כשבפועל יש בו פחות קלוריות, זאת אומרת כל הזמן אינדוסים כאלה. אם אני בעיקר חושבת איך אני אוכל כל הזמן להפחית את האוכל כדי להצליח לרד במשקל, וזה משהו ששולט בי, זאת אומרת, הוא ברמת האובססיה שאני חושבת עליו המון והמון, הוא מנהל את המחשבות שלי, הוא מנהל את הרגשות שלי. אם אני מצליחה, אז אולי אני מרגישה על גג העולם, אבל כשאני לא מצליחה, אני מרגישה מאוד מאוד מבואסת. אם אני כל הזמן מתעסקת בתחושה הזאת של מה אני כן יכין, מה אני לא יכין, מול אוכל, אבל בצורה שאני מרגישה שזה מעיק עליי, שאני כבר במין כל הזמן לופ כזה, שהחיים שלי מתנהלים סביב האכילה. ואם בעיקר אני בתחושה שאני צריכה להגביל את עצמי, שיש בי, נשים הרבה פעמים אומרות לי, יש בי משהו דפוק, כאילו הגוף שלי הוא דפוק, אני חייבת להגביל אותו, אם אני רק אוכלת לחם אז אני משמינה, אם אני רק אוכלת שוקולד אני משמינה, כל דבר שמכניסה לגוף שלי. אם יש לי את המחשבות האלה, אם ברמת האמונות שלי והמחשבות האלה, אני בן אדם, יכול להיות שהשכנה שלי יכולה לאכול סנדוויץ' בבוקר ולא יקרה לה כלום, יכולה לאכול עוגת שמרים, אני לא יכולה. כשאני אוכלת, אני משמינה, אני חייבת להגביל את עצמי. יכול להיות שאני ממש מרגישה שאני גם בהגבלה, ואם אני אפרוץ את ההגבלה הזאת, או אם הייתי יכולה לפרוץ את ההגבלה הזאת, אז הייתי בוחרת לאכול על הבוקר את הגרנולה, את הבגט, את כל אחת מה שהייתה רוצה. זאת אומרת, כל מיני מין פנטזיות כאלה, שאם רק הייתי יכולה לחיות בגוף שאני חולמת לחיות בו, אז הייתי קם בבוקר ואוכלת ומשתוללת מול האכילה. ובעצם מה שזה אומר, זה אומר שאני חיה באיזשהו יקום מסוים כאן ועכשיו, כאילו אני כאן ועכשיו ביקום של מחסור, אבל אם הייתה לי הזדמנות לקפוץ ליקום המקביל שיש בו תודעה שהכל אפשרי, אז הייתי קופצת אליו, ואז האכילה הייתה לגמרי מתנהלת אחרת. ובעצם ביום יום שלי אני צריכה כל הזמן להיות על המשמר, להגביל את עצמי. זאת אומרת, יש, אני מתהלכת בעצם בתחושה כזאת, שיש לי רצון נורא גדול לאוכל, להרגיש חופשייה מול אוכל, לרצות לאכול, אולי גם להיות רזה, אבל בתוכי אני מרגישה שאני לא יכולה את זה. זאת אומרת, אני אולי רוצה, ואני יכולה לדמיין את עצמי לפעמים, איך אני כן מאפשרת לעצמי לאכול את הדברים האלה, אבל אני בתוכי לא יכולה בחוויה שלי לאכול את זה. כשהרבה פעמים יכול להיות שאני לא אוכלת את זה, אבל בסוף, כמו שאתן יודעות שאני אומרת, מה שלא נכנס מהדלת הקדמית, מתגנב מהדלת האחורית, ויכול להיות שהוא מתגנב שם בדרך הזאת, אבל בתחושה שלי אני לא יכולה. ואז יכול להיות שהוא מתגנב בעזרת אכילה רגשית, התקפי אכילה, אכילה שנשנית, אכילה בעמידה וכדומה. ולכן, הדבר הראשון זה שאני רוצה שלפני שנתקדם מה זה תודעת שפע מול אוכל, ואיך אני גם מייצר את התודעת שפע מול אוכל, זה שנייה ללמוד להבין איך אני יכולה בעצם להתחיל לחשוב על אוכל ממקום שהוא אחר. זאת אומרת, להתחיל לחשוב על האכילה שלי, מרגע להבין, להתבונן על המחשבות שלי, להתבונן על איזה אמונות, ונתתי לכן כאן המון אמונות, ואת יכולה לבדוק מה מדויק לך, מה מתאים לך, עם מה את מזדהה, יכול שגם הקשבתי ולא הזדהית עם כלום, אבל זה כן הקפיץ לך מחשבה אחרת על איזה אמונות את כן מתהלכת. כי רוב הסיכויים, שאם יש לך אכילה רגשית, או יש לך אישיוז מול אוכל, את כנראה מסתובבת עם אמונות של מחסור סביב אוכל, שיכול להיות שהם באמת גם נדבקו לך פשוט מהמשפחה שגדלת איתה, זאת אומרת, מסבא שהיה בשואה או שהיה במחסור, זאת אומרת, באמת כל מיני דרכים למקום הזה של המחסור מול אוכל. ואנחנו מבינות, אוקיי, בנקודה הזאת, שהמחשבות והאמונות שלנו באמת יוצרות את המציאות שלנו. כשאני הולכת ומאמינה שאני, יש לי גוף דפוק, אני רואה את זה בצורה קלאסית אצל אנשים שגם מגיעות אלינו. אני פשוט מתהלכת וכל פעם עושה עוד ועוד ועוד החלטות, מקבלת החלטות לניסיונות תזונה שלא באמת טובים לי, שאני לא באמת אצליח להתמיד בהם לאורך זמן, שרק משמינים אותי, שרק כאילו עושים לי ההפך ממה שאני באמת רוצה. לא מולידים לי את החופש שאני רוצה, לא מולידים לי את תחושת ביטחון שאני רוצה, לא מולידים לי את החופש מול האוכל ומול הגוף שאני רוצה, וכל הזמן משאירים אותי בכלא שהוא בעצם מול האוכל. והדרך לצאת מהכלא הזה היא להתחיל קודם כל גם להביט על על המחשבות שלי, על האמונות שלי. זה שלב מאוד 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 משמעותי. ובעצם במקום הזה, שאני כל הזמן עסוקה בחישובים ובהגבלות, ואני בחוויה של הגבלה, אני כל הזמן במחשבות מקובצות, ברגשות יותר נכון, מקובצים מול האכילה. וברור שכשאני במשהו מקובץ סביב כל דבר, זה יכול להיות סביב כסף, זה יכול להיות סביב זוגיות, זה יכול להיות סביב המשפחה שלי, סביב ההורות שלי, סביב הגוף שלי, סביב איך שאני מבשלת, בסדר? זה באמת יכול להיות בכל הדברים, סביב זה איך שאני עושה ספורט או לא עושה ספורט, שאני בתחושה מקובצת סביב המקום הזה, אני גם אפעל בצורה מקובצת. זאת אומרת, אני אפעל בצורה שהיא לא בריאה לי, שהיא לא טובה לי, שהיא לא באמת טובה. אני פועלת ממקום אחר, ממקום שהוא מרגיש שהוא לא יכול. אני רוצה להציע לך אופציה אחרת. אופציה אחרת שבאמת לצאת מהמטריקס הזה של האכילה. וזה המקום של תודעת שפע מול אוכל. תודעת שפע מול אוכל היא קודם כל המקום הזה של לזכור שנייה כמה ברת מזל אני. עכשיו, יש מי שתקשיב למשפט הזה ותגיד, וואי, נו, בסדר, יאללה, ברת מזל. אוקיי, איזה ברת מזל? אני מרגישה שמינה, אני מרגישה מכוערת, יאללה, בוא נתקדם. ויש מי שתקשיב למשפט הזה ותגיד, רגע, אני ברת מזל. זה השלב הראשון. כי כשאנחנו, בשביל לצאת מהמטריקס הזה של האוכל, אחד מהדברים והכלים הכי טובים שעוזרים לנו בתוך המקום הזה של פסיכולוגיה בכלל, פסיכולוגיה חיובית, היא המקום הזה של הודעה. ומה הבעיה בתוך אוכל? מה משאיר אותנו כל הזמן במטריקס? התחושה שאנחנו דפוקות, שאנחנו לא יכולות, שאנחנו מוגבלות. עכשיו, אנחנו רוצות להסתכל על עצמנו לא מהעיניים האלה, מהעיניים שכל הזמן מסתכלות על כמה אין. אני רוצה להסתכל על כמה יש לי. ויש לי באמת. זה לא יש לי, יש לי באמת. אם אני מסתכלת כרגע על הגוף שלי, קודם כל אני יכולה להגיד מיליון ואחת סיבות למה הוא, תודה לו על זה שהוא בריא. אוקיי, בריא. בריא, ובין אם הוא, בסדר, גם אם יש לי כאב פה וכאב שם, או חוסר תפקוד מסוים, הוא בריא, הוא חי. אז קודם כל במקום הזה, ולמה זה תודעת שפע מול אוכל ומול גוף? כי אנחנו כל הזמן מסתכלות על הגוף שלנו בצורה מקובצת, כי אנחנו כל הזמן מסתכלות על האין את הבטן השטוחה, ואין את לא יודעת, את הסנטר היותר צר, וכל מיני, כל אחת ומה שהיא מסתכלת והיא לא אוהבת. אבל רגע, יש לי גוף מתפקד, יש לי גוף בריא, זה יש, אוקיי? זה יש ביג טיים. ודבר נוסף לגבי היש הזה, זה מול האוכל. ברמה הכי פשטנית, יש לי שפע מול אוכל, יש לי את האפשרויות מול אוכל. וזאת הנקודת מוצא הראשונה שלנו לתודעת שפע מול אוכל, ומי שבאמת תשכיל ותיקח את זה למקום של היש, ותראה את היש, תצליח לשנות את הרגשות שלה ואת האמונות שלה יחסית מהר, כי אמרתי לכם, אנחנו פוגשות אמונות שמקבצות אותנו מבחינה רגשית, וכשאני מלבישה לזה את היש, אני מצליחה לשנות כבר את החוויה הרגשית שלי, וזה משהו שמאוד מאוד מאוד חשוב. ולכן נזכור כמה ברת מזל אני, ולהרגיש את השפע שיש לי עכשיו, השפע מול הגוף שלי, השפע מול האוכל, זה שבכלל יש לי את האופציה ללכת לבחור מה לאכול, לא לאכול, זה שפע מטורף, ואנחנו כל כך רגילות לחיות בתוך הסיפור של עצמנו, ולחיות בתוך המטריקס הזה שגם אני צריכה להגביל את עצמי וכדומה, שאני שוכחת לצאת, לא לצאת אפילו, אלא להתבונן על עצמי כרגע ולהגיד את התודה, ולכן זה נורא נורא חשוב. עכשיו, דבר נוסף שעוזר לי ליצור את התודעת שפע מול אוכל, ואולי רגע אני אסביר גם למה זה חשוב ליצור את התודעה הזאת, כי ברגע שאני בתודעת שפע מול אוכל, וברגע שאני בתודעת שפע מול הגוף שלי, שיש לי את הכל כבר עכשיו, ואני שווה כבר עכשיו, והגוף שלי מדהים כבר עכשיו, הוא מתפקן כבר עכשיו, ואני טובה עכשיו, ואני יכולה לאכול מהכל, אני לא דפוקה, אני יכולה באמת, 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 באמת לאכול מהכל, אפילו נשים שיש להם מחלות מעידה לקטיות, בתקופות מסוימות אולי הם יצטרכו להגביל את עצמה, נכון? אבל בהמון תקופות, שכמובן זה מקושר בטירוף לסטרס גם, הם יוכלו באמת לאכול מהכל, זאת אומרת, תבינו כמה זה מדהים, אז אני באמת מותר לי לאכול מהכל, אני יכולה לאכול מהכל. וכשאני בחוויה הזאת של השפע, כשאני אצליח לייצר לעצמי ולהדביק לתוכי באמת את האמונה הזאת, שאני כרגע נפלאה ובריאה ויכולה לאכול מהכל ולא צריכה להיות בהגבלות ובחישובים האלה, כאילו אני איזה מחשבון מהלך רובוט, אני אצליח, וזה מה שקורה בתודעת שפע, קודם כל, באמת להיות עסוקה בזה פחות, ולהתנהל בעולם כבן אדם שיש לו גוף מדהים, אוקיי? על כל מה שזה אומר גוף מדהים בעינייך, ובן אדם שיכול לאכול מהכל. כשאני הולכת ככה, בחוויה הזאת, אני מבטיחה לכן שפתאום אוכל הופך להיות פחות מעניין. למה? כי אני לא כל הזמן עסוקה בהן. כי המוח שלנו כל הזמן עסוק, הוא יותר עסוק בשלילי. וכשאני מלמדת אותו כל הזמן על השלילי, כשאני בעצם מלמד, כל הזמן מתעסקת בשלילי ובאין לי בעצם, במחסור, אני גם אפגוש כל הזמן את המחסור הזה. אני כל הזמן אפגוש אותו וארצה יותר. זאת אומרת, אני כל הזמן אתעסק בו. וכשאני כרגע, בתוך החוויה הזאת של היש, שיש לי, שמותר לי, שאני יכולה, שאני לא צריכה להיות מוגבלת, שזה בסדר, אז אני יכולה להיות גם מול בופה עצום של, של, של אוכל, אבל אם אני בחוויה האמיתית של יש, יכול להיות שאני אחליט אפילו לא לגעת. למה? שוב, אם אני שבעה ואם הכל, כן, לא אם אני עכשיו מורעבת ואני אחזיק את הרב. כי אני בחוויה של יש, כי אני בחוויה שזה לא, זה לא חדש, זה לא מיוחד. בפרק שדיברתי איתכן על כסף ואוכל, אז דיברתי איתכן גם על המקום הזה, שזה מתקשר כאן לתודעת שפע, שאם אני נגיד מול בופה אפרופו, ואני מרגישה נגיד שאין לי כסף, ושזה מיוחד בגלל הכסף, יכול שאני רוצה לאכול רק כדי לנצל כביכול את ההזדמנות, כי שילמתי על זה, או יש כאן אוכל חינם. וזה עוד אותו דבר מול המקום הזה של תודעת שפע, מול אוכל, שהיא קולקטיבית כזאת, שהיא גדולה יותר, שהיא גם מול הכסף, מול, שבהקשר לאוכל, וגם בכללי מול אוכל. שבעצם אני מסתכלת על כל השפע הזה, ואני יכולה לבחור, כי בתודעת שפע יש לי את האפשרות בחירה. וזה למה אנחנו רוצות להיות בתודעת שפע. יש לי את האפשרות לבחור. אני לא מרגישה שאני נשלטת כל הזמן על ידי המחשבות שלי ועל ידי התחושות שלי ועל ידי התחושה של האין לי. כי בתודעת שפע מול אוכל ומול גוף יש לי. יש לי תמיד הזדמנויות. אף אוכל. הוא לא באמת כזה מיוחד, והוא לא באמת כל כך כל כך מרגש. אוכל נשאר דבר טעים וכיפי ומענה ומענג, אבל הוא לא כל כך מיוחד, וכי למה? כי הוא תמיד נמצא לי. כי הבופה הזה, בין אם הבופה הזה ספציפי של ה... לא יודעת, חינוכים, נמצא, גם אם הוא לא בדיוק יימצא מחר, יהיה לי את האופציה להשיג, להכין, לקנות את הכינוח שאני רוצה. יהיה לי תמיד את ההזדמנויות האלה. ובאמת בתודעת שפע אנחנו גם יכולות להבין, אם רגע נסתכל על זה מהמבט הזה, שתמיד יש לי הזדמנויות לאוכל. תמיד. תמיד, תמיד, תמיד יש לי הזדמנויות לאוכל מיוחד יותר, ולאוכל טעים יותר, ולאוכל מזין. תמיד יש לי הזדמנויות. אני פשוט רק צריכה לבחור. בתודעת שפע אני מבינה שתמיד אני יכולה לבחור. תודעת מחסור היא חוויה שאין לי שם בחירה. היא חוויה שזה המצב, זה הגורל אליו נולדתי, הגוף המשובה שלי, התחושות הקשות שלי, התחושות הקשות שלי מול הגוף שלי, החוסר שלי מול האכילה, החילוף חומרים הדפוק שלי, אז יש הגנטיקה המפגרת שנולדתי איתה וכדומה, וזה מציאות חיי. זה החוויה שאליה אני חיה. בתודעת שפע אני מבינה שלא. קודם כל, אני, כמו שאמרנו, בהודעה, ובתחושה שאני בשפע מול האכילה שלי ומול הגוף המדהים שלי. ואז, אני לא כל הזמן עסוקה בעין הזה. אני לא כל הזמן עסוקה במה שאין לי בתוך האכילה שלי. וזה דבר כל כך משמעותי, כי כשאני יודעת תמיד שיש לי, אז אני לא מרגישה שאני צריכה כל הזמן. אני לא נזקקת לזה, אני לא תלויה בזה. אני יכולה, יכול להיות, ברור שאני, קודם כל ברור שאני צריכה לאכול, כן? כן, אני צריכה לאכול. אבל אני לא מרגישה כל הזמן שהאוכל מנהל אותי. אני גם חושבת הרבה פחות על אוכל. אני יכולה לשכוח מה אוכל במקרר, כמו שנשים הרבה פעמים אוהבות להגיד לנו בתוך הליוויים, שהם פתאום שכחו מהעוגה, שכחו מהאוכל, שכחו מהחטיפים. הם פשוט שכחו. עכשיו, הם לא שכחו כי, הם שכחו כי, לא כי הן לא רוצות, ופתאום אנחנו עוברות טיפולי המרה שלא נדע שאנחנו לא נרצה לאכול. פשוט, זה פחות מרגש, כי אנחנו פחות חושבות על זה כל הזמן. כי אני יודעת שזה תמיד נמצא שם, ותמיד קיים שם. תחשבו אפילו על מערכות יחסים בחיים שלכם. מערכות יחסים סוערות לרעה, ומערכות יחסים רעילות, יגרמו לנו כל הזמן לחשוב על אין. זאת אומרת, אם עכשיו אני נמצאת בקשר רעיל, עם בוס, עם קולגה, עם חברה, עם בן זוג, זה יעסיק המון 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 את החיים שלי, את המחשבות שלי. אם אני נמצאת במערכת יחסים בריאה, עם חברה, עם קולגה, בעבודה וכו', אני נמצאת במערכת יחסים שאני לא כל היום חושבת עליה ומתנהלת לפיה ומתוסכלת ממנה. אני חושבת, אני פשוט יודעת שהיא קיימת. אני יודעת שמערכת היחסים הזאת היא קיימת, והיא בתוך החיים שלי, והיא בתוך העולם שלי, וזה מדהים. אבל אני לא כל הזמן צריכה לחשוב עליה ולהתנהל לפיה. וזה בדיוק המקום. כי למה? כי אני בשפע שם בתוך מערכת היחסים. כי אני יודעת שהיא יציבה, אני יודעת שהיא קיימת, אני יודעת שהיא תמיד שמה. אני יודעת שהיא תמיד מותר לי, אני יכולה לפנות אליה, אני לא חושבת 200 פעם איזה הודעה לשלוח, לא לשלוח, איך היא תקבל את ההודעה, איך לנסח את זה. זה מערכות יחסים יציבות. מערכות יחסים לא יציבות, הם כל הזמן יסעירו אותי בעין. גם אם אני ידבר איתן פעם בשבועיים, אני יכולה לחשוב עליהם שבועיים שלמים. אותו דבר עם אוכל. יכול להיות שאני מנסה להימנע ומרשה לעצמי לאכול עוגה רק פעם בשבועיים או פעם בשבוע, אבל אני אמצא את עצמי חושבת כל הזמן על עוגה ועל שוקולדים ועל מה שאני לא יכולה לאכול במהלך כל השבוע. אז מה זה משנה אם אכלתי את זה או לא? אני כל הזמן עסוקה בזה וכל הזמן חושבת על זה. כנראה שזה גם הגיע דרך הדלת האחורית, כמו שאמרתי בתחילת הפרק, ולכן זו תודעת חוסר. אנחנו לא רוצות תודעת חוסר מול אוכל. אנחנו לא רוצות את התודעה הזאת, כי היא משבשת לנו את האכילה. היא מייצרת גם המון 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 סטרס, היא גורמת הרבה פעמים, אחד הפאקים של דיאטות, זה שהם גורמים לאנשים להיות בלחץ גדול, בלחץ על הקלוריות, בלחץ על הזמני האכילה, בלחץ על מה מותר, מה אסור, בלחץ מה יהיה שהם הולכים עכשיו לארוחה וכדומה. ואז הלחץ הזה יוצר לחץ פיזית הורמונלית בגוף, גורם להפרשה של הורמוני סטרס, כמו אדרנלין, כמו קורטיזול, והמקום הזה, הורמוני סטרס הם הדבר האחרון שמאפשר לנו לשחרר משקל, הם עושים בדיוק את ההפך הגמור, והורמוני סטרס גם כל הזמן מן הסתם משפיעים עלינו רגשית. ולכן אנחנו רוצות תודעת שפע מול אוכל. ותודעת שפע מול אוכל, זה קודם כל מתחילה, היא מתחילה במקום הזה, במקום המשמעותי הזה של הודיה, במקום הזה שאני נמצאת בתודה לגוף המדהים שלי, ותודה על האופציה שיש לי בכלל לאכול ולבחור מכל השפע המדהים בעולם הזה, ולחוויה שמותר לי, מותר לי, הגוף שלי מדהים ומותר לי. זה שמותר לי לא אומר שאני כל הזמן אבחר, לא. זה שיש לי עכשיו כסף לא אומר שאני אבחר כל היום ללכת ולקנות את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה. ההפך, זה שאני מרגישה שיש לי כסף דווקא יגרום לי לבחור, אם אני בתודעת שפע ויחסים בריאים עם הכסף שלי, אז יגרום לי לבחור מתי אני רוצה להוציא את זה, ועל מה זה שווה להוציא את זה, ועל מה אני לא רוצה. זאת אומרת, כי אני לא בתודעת חוסר. יכול להיות שיש לי כסף, אבל אני בתודעת חוסר, אוקיי? כמו שיכול להיות שאני על פניו רזה, או לא על פניו רזה, אבל אני אהיה בחוויה של חוסר כל הזמן, ואני כל הזמן אתנהל ואחשוב על אוכל, אוקיי? חשוב לי להבין, להסביר לכם שהדבר הזה לא קשור רק למראה שלנו, ממש 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 לא. איך אני יוצרת בעצם את התודעת שפע מול האוכל ומול הגוף שלי, זה ממש לשאול את עצמי, מי אני בתוך המקום של תודעת שפע מול אוכל? אם אני עכשיו יודעת שמותר לי לאכול הכל, שאני יכולה לאכול הכל, שהגוף שלי בריא ומדהים וטוב, ויש לו חילוף חומרים נהדר, איזה מחשבות יהיו לי בתוך החיים שלי? איזה אמונות יהיו לי? אם הייתי חיה כל החיים בתוך מקום שיודע ומעצים את הגוף הנוכחי שלי ואת הגוף שלי, איזה אמונות היו לי בתוך החיים שלי? איזה רגשות הייתי מסתובבת ומרגישה? איזה רגשות היו לי כשהייתי מסתכלת עכשיו במראה, שהייתי מסתכלת, שהייתי מרגישה לפני ארוחת צהריים או בערבים או לפני מסעדות? מה הייתי מרגישה? איזה מחשבות היו לי שם בנקודות האלה? איזה תפיסות עולם היו לי מול החוויות האלה? איזה דפוסים, איזה הרגלים? אוקיי, ברמת הממש הפרקטיקה, איזה דפוסים ואיזה הרגלים, כשאני בתודעת שפע, היו לי מול העולם, איזה דפוסים והרגלים הייתי מנסה לאמץ, איזה דפוסים והרגלים אולי יש לאדם שאני חושבת שנמצא במקום הזה, שיש לו תודעת שפע מול האכילה. מי בעצם אני החדשה מול המקום הזה? ואני מזמינה אותך ממש לעצור לרגע, ולהקשיב ולשאול את השאלות האלה, או לחזור לשאלות האלה אחר כך, כדי לנסות להבין מי אני החדשה, מול התפיסה האמיתית של תודעת השפע שלי, מול האוכל ומול הגוף שלי. כי שאני אהיה במקום הזה, שאני אבין גם שאני מכוונת, ברור שאנחנו לא משנות בשנייה את התודעה שלנו, אבל אנחנו יכולות לכוון את התודעה שלנו. וזה הרבה יותר פשוט, הרבה יותר פשוט גם ברגע שאני מבינה לאן אני רוצה לכוון אותה. שאני מבינה שהחיים שלי לא צריכים לעצור עכשיו, ואני לא רוצה לעצור דברים או למנוע מעצמי דברים, כי אני בתודעת שפע מול הגוף שלי ומול האכילה שלי. ואני מבינה גם שבתודעת שפע אני מול הגוף ומול האוכל, אני רוצה להתנהל ככה לתמיד. זאת אומרת, אני לא חיה עכשיו בזמן של חודש, חודשיים, שאז אני אעשה איזה שהם שינויים תזונתיים, ואז אחרי זה בסדר, יקרה מה שיקרה ואני אסתדר. אני רוצה לכוונן את התודעה שלי ואת השינוי הזה, כי אני רוצה באמת להצליח להשתנות, מי שכמובן רוצה להשתנות ורוצה באמת להרגיש אחרת מול האכילה שלה ומול הגוף שלה. ולכן אני רוצה, קודם כל אמרנו, לזהות ביום יום אמונות ורגשות מקבצות, שהדרך הכי טובה לזהות את זה, זה ממש להרגיש את הגוף שלי. זה תנסי לכוון את עצמך בימים הקרובים, ממש תנסי כאילו להתבונן על הגוף שלך, תנסי להרגיש מתי את יותר מתכווצת, ומתי את מרגישה פתאום מבועסת, ומתי איזשהו אנרגיה כזאת שיורדת, או פתאום אפילו איזשהו כאב ראש. תנסי להרגיש את עצמך, להרגיש בעולם הרגשי, בהקשרים לאוכל ולגוף. כי בנקודה הזאת יש לך פתח מדהים לגלות את האמונות שלך, מה האמונות שיש לך מול הגוף שלך ומול האכילה שלך ומול הנקודות אצלך בתוך החיים, וזה ממש 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 יכול לעזור לך להבין באמת את את האמונות רגע האמיתיות שיש לך. אולי אפילו תיפגשי עם כל מיני זיכרונות שיש לך. והשלב הבא זה לעשות באמת, לחזור אחורה בתוך הפרק ולשאול את השאלות שאמרתי על אני החדשה עם תודעת שפע, עם תודעת שפע מול האוכל והגוף, מי אני, איזה מחשבות היו לי, איזה מחשבות היו לי בנקודה הזאת, אני פוגשת אמונות שהן מורידות אותי, אמונות של מחסור, איזה אמונות אני החדשה הייתה מספרת לאני החדשה הייתה מספרת לאני של המחסור, איזה רגשות היו לי, איזה תפיסות עולם, איך אני הייתי מתנהלת בעולם, מתנהלת מול אותה סיטואציה, מול אותה סיטואציה של אוכל, איך אני הייתי יכולה להעלות את עצמי, את הטנר שלי, והרבה פעמים בעזרת הודיה, זה מה שאני יכולה לעשות. ואתם לא מבינות כמה העבודה הזאת, אנחנו מתעסקות בעולם הזה של תזונה, כל הזמן, כל החפירות שיש, זה לחפור על אוכל. מה לאכול, לא לאכול, כן לאכול, לא לאכול, כל הדיאטות החדשות מתבססות על זה, כמה לאכול, לא לאכול, גמבה, לא גמבה, חלבון, כן חלבון, כמויות, לא כמויות, אני אגיד לכם שאפילו במקומות האלה מול החלבונים, הדברים לא השתנו, כאילו עדיין אנחנו נמצאים באותו דבר שמדבר עלינו באזור ה-20 גרם חלבון, 3-4 פעמים ביום, כאילו שום דבר לא השתנה, אין חדש מתחת לשם, באמת, אין חדש תחת השם, שיש מזון שהוא טבעי יותר, גולמי יותר, הוא בריא יותר, כאילו אפשר לתת את המשנה למה זה אוכל בריא, באמת, בשתי דקות, תנו לי אפילו רק דקה, ניתן את כל המשנה הזאת לאוכל בריא, וזה נורא פשוט. בוא נאכל אוכל שהוא טבעי, בוא נקפיד בגדול הרוב על איזושהי הרכב ארוחות שהוא ככה מזין וכדומה. וזהו, כאילו, אתן יודעות את זה. את יודעת את זה, אם את מאזינה לי, את יודעת מה בריא, את באמת יודעת, זה שלב של כיתה א', אני תמיד אומרת את זה. שלב הבא, זה להתכתב עם העולם החדש, ולהבין שאנחנו בסופו של דבר בוראות באמת את האכילה שלנו, ולשני הכיוונים, כן? אני בוראת את האכילה הרגשית שלי, ואני בוראת את האכילה המאוזנת שלי, אני בוראת את ההתקפי האכילה שלי, ואני בוראת את האכילה הקשובה שלי, ואני נוחה שלי. עכשיו, לא ממקום מאשים בכלל, אבל מה שמשפיע על זה, זה לא אם אני אדע עכשיו כמה קלורית יש במוצר שאני אוכלת, אוקיי? זה לא משנה אם בגלידה שאני רוצה לאכול יש 200-300 קלורית, זה באמת לא משנה. מה משנה? משנה באיזה אנרגיה אני אוכלת את זה, באיזה תפיסה, אם אני בחוויה שאני אוכלת את זה או לא, או שמותר לי או לא מותר לי. אם אני לא מותר לי לאכול את זה, אז אני אוכל את זה ואני אתבאס על עצמי. מה יקרה לי? קודם כל ברמה הפיזיולוגית. ברמה הפיזיולוגית נטו. אני אוכלת מוצר שאני מרגישה שאסור לי לאכול אותו, אני משחררת הורמוני סטרס. הורמוני סטרס מעלים לי את הסוכר עוד לפני שהכנסתי סוכר לגוף, שאני מעלים לי גם את ההפרשה, גם את רמות הסוכר, ואז מעלים לי את ההפרשה של האינסולין, מייצרים לי סייקל נוראי שהוא ממש לא בריא, אוקיי? לא בריא, כאילו ברמה באמת לא בריא, מייצר מחלות וכדומה, ולא בריא ברמה גם של ליצור את הירידה במשקל שאני רוצה, לאזן את המשקל, ומייצרים לעוד אכילה רגשית. כן, היא מבואסת, כי אם מכניסים סטרס, המקום הזה גורם סטרס, גורם לנו לרצות ללכת לאכול, אוקיי? זה דבר ראשון. דבר שני, אני בבסה, אז נוצרות לי רגשות, אם אכלתי את הגלידה הזאת, היא בחוויה שלא באמת מגיע לי, שאין לא באמת מגיע לי. זה לא עכשיו אם אכלתי, אם אני, אין לי רסן ואני אוכלת, לא, זה חוויה שלא מגיע לי, אוקיי? אכלתי לא באמת בחוויה שמותר לי. אז אני בבסה, בבסה על האכילה הזאת. אם אני בבסה על האכילה הזאת, אז מה שקורה זה שמין הסתם זה משפיע על הדבר הזה. זאת אומרת, זה משפיע על התחושות שלי, ואני אמצא את עצמי כנראה, באותו יום, יום אחרי, שבוע אחרי, מבועסת, שוברת הכלים ברמה כזאת או אחרת, אצל כל אחד. הדברים האלה, אם תשימו לב איך הכל מתחבר גם בעולם הפיזיולוגי, שבאמת גם חשוב להגיד שסטרס לאורך זמן גם מוריד את החילוף חומרים, והרבה פעמים נשים שיש להן פוסט טראומה, או אנשים בכללי עם פוסט טראומה והתמודדות חוזרת ונשנית עם סטרס, אז הדבר הזה משפיע, והוא משפיע גם על עלייה כרונית במשקל, ולפעמים אפילו במקום הזה של רגע להוריד, נכון לטפל בזה, בכל מיני, כאילו לטפל ספציפית במקום הזה, יש לזה טיפול משולב שאולי אני אקליט פרק ספציפית על זה, אבל אני מנסה להסביר שאנחנו הרבה מעבר לכמה קלוריות, אין קלוריות, נכון? אנחנו כאילו עברנו את זה, אנחנו באמת בעולם אחר, אנחנו ידענו את העולם הזה גם לפני כן, אבל כאילו, אני אומרת, בוא נתקדם. ונתקדם להבנה שהתפיסות שלנו והרגשות שלנו והמחשבות שלנו יוצרות לי את האכילה שלי. הן יוצרות לי, התודעת מחסור שלי מול אוכל והתודעת שפע שלי מול אוכל, תיצור לי את האכילה. ואם אני מרגישה שמותר לי לאכול את כל השוקולדים בעולם, כי מותר לי, אוקיי? כי אני טל ומותר לי, אני יכולה ללכת לפיצוצייה ולקנות לי את כל השוקולדים בעולם. אני יכולה, כאילו, אני לא בהכרח אעשה את זה, אבל אני יכולה ומותר לי, אז פתאום שוקולד הופך להיות הרבה פחות מעניין, ברגע שאני מצליחה באמת להכניס את זה ולהטמיע את זה בתוך היום-יום שלי. ולכן אם נצליח לעבוד יותר על מה אני מטמיע מול המחשבות שלי ומול האמונות שלי, לעבוד פחות, או לנסות להקשיב פחות למקום הזה, פרופר תזונתי, ולא שהוא לא חשוב, ברור שהוא חשוב בסופו של דבר, כי אם אני אוכל כל היום עוגת שמרים, אני כנראה לא ארגיש סובה, נכון? אבל החיים כמובן הם לא שחור או לבן, ואנחנו משקיעות יותר מדי זמן, או בעיקר זמן, על האוכל בפועל, ופחות על התפיסה, ועל התפיסות שלי, ואת זה אנחנו רוצות לשנות במקום הזה. אז בקיצור, אם נסכם ככה את הפרק, אני אגיד שאני מזמינה אותך לנסות לזהות את נקודות החוסר בחייך, את הרגעים באמת שאת מתכווצת, שאת מרגישה לא בנוח מול הגוף שלך, את הרגעים אפילו שאולי את בתחרות סמויה עם מי שמולך על כמה שיותר רזה, או כמה שאוכלת פחות, או כמה שאוכלת יותר, השוואה שהיא רעה לך, שבעיניי לרוב השוואה היא דרך אגב רעה, גם אם אני מרגישה יותר טובה היום, אז אם אני כל הזמן עסוקה בהשוואה, ואני בוחנת את עצמי סביבה אחר, אז אני כל הזמן ברכבות רגשיות, כן? כי אין לי בעצם את הסנטר. יכול להיות שאני אבחן את עצמי מול מישהו, ואני אגיד, טוב, אני בסדר יחסית, ואז תבוא מישהו אחר, ואני אגיד, וואי, אני ממש גרועה ביחס אליה. אז אני כל הזמן בלי סנטר פנימי, וכל הזמן המקום הזה של ההשוואה הוא בסופו של דבר יהיה לי הרסני. אז גם המקומות שאני שמה לב שאני משווה, אני יכולה להבין שאני במחשבות של חוסר, שאני בעצם מקווצת, כל הזמן מקווצת. ואנחנו מבינות שכשאני אהיה מאושרת יותר ושמחה יותר, וירגיש שאני יכולה וראויה מול המקום הזה של הגוף שלי ושל האוכל, הנקודות האלה, בעצם אני אספוג את זה ליום יום שלי, וזה באמת משהו שיעזור לי לקום בבוקר כבן אדם אחר, כבן אדם אחר מול האכילה שלי ומול הגוף שלי. כי כשאנחנו קמות בבוקר ומרגישות את המסתכלות במראה ומתכווצות, חושבות על מה לאכול ומתכווצות, מתעסקות המון באוכל, רואות בופה ואומרות אני יכולה, לא יכולה וכדומה, אז המקומות האלה כל כך מקווצים, מורידים אותי, ומורידים את התחושות שלי ביחס לעצמי, ואת החוויה שלי, ומולידים עוד אכילה רגשית בסופו של דבר. ואנחנו לא רוצות את זה. אז הדרך להשקיע, במקום להיות יותר במקום של הכמה לאכול, לא לאכול, בוא נהיה יותר במקום הזה של איך אני מרגישה, ומי אני החדשה בתודעת השפע שלי, מול הגוף שלי ומול האוכל. ולא משנה באיזה משקל את, ולא משנה מה המצב של בדיקות הדם שלך, ולא משנה כמה התקפי האכילה היו לך בשבוע או בחצי שנה האחרונה. יש לך מיליון ואחת סיבות, מיליון ואחת סיבות, אני בטוחה, להגיד לעצמך תודה על מה שאת עכשיו, על הגוף שלך ועל האופציות שלך בכלל לאכול בכאן ועכשיו. ולכן הודעה זה אחד מהדברים הכי טובים שאת יכולה להתחיל איתם עכשיו, אם את מרגישה שזה לא מספיק עובד לך, ואם אין לך מספיק רעיונות רגע שנייה, זה עוזר לכוונן ולהעלות את התדר. אז היה לי ממש כיף להקליט לכן את הפרק הזה. אני סופר 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 מחכה לשמוע מכן מה אתן לוקחות. איך אתן הולכות להעלות את התדר שלכן? איך אתן הולכות להיות בתודעת שפע מול האכילה שלכן? אני מחכה שתשתפו אותי, תכתבו לי כאן באינסטגרם, תשתפו את הפרק, תשלחו אותו לחברה, וכמובן שאני אשמח שתדרגו את הפרקים בתוך האפליקציה שאתן מקשיבות. זה יעזור לעוד נשים מדהימות להקשיב ולראות ולהבין שהסיפור הוא סיפור אחר לגמרי, וזה לגמרי להיות אפרופו בתודעת שפע מול המקום, אז בתודעת שפע בכלל. ואם אתן רוצות לקחת את כל מה שאמרתי בכמה לבלים קדימה, אז הן מוזמנות גם לדבר איתנו, לשלוח לנו פשוט הודעה, הודעה באינסטגרם, למלא כאן את הטופס למטה, את השאלון יותר נכון, ואנחנו נדבר איתכן ונבדוק איך מתאים לכן, ואיך אנחנו יכולות לעבוד ביחד ולשנות את האכילה. יש לנו ליוויים אישיים, ויש לנו כל מיני תוכניות שיכולות להתאים. אז תכתבו לנו למטה, ואני אשמח. ודבר אחרון, תודה ענקית לעדי שחם שעורכת לי את הפרקים, וניפגש בפרק הבא.